ואנחנו באמת בעזרת השם נתחיל היום ללמוד לקנות את הזריזות. מה זה ללמוד? איך קונים את המידה הזו בנפש שבאמת אני משאירה מאחור את הברבורים והדיונים וההתעסקות ופשוט עוברת לעשייה. בעצם זה העיקרון של המידה הזו, פשוט לעבור ממחשבה למעשה. כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות מיידי, אבל זה כן חייב להיות לא נדחה. מה הכוונה? ברגע שאני מחליטה משהו, אני רוצה לעבור לעשייה שלה, גם אם העשייה המעשית שלה, כן? נגיד מי שהחליטה להתחתן, אז היא לא עכשיו מתחתנת, נכון? היא כאילו יש, בסדר? הבנתם? זה גם אם זה לא חייב להיות תהליך, אבל כאילו זה לא חייב להיות גם מעכשיו לעכשיו, כן? זריזות זה לא מהירות, זה לא אם החלטתי משהו אני צריכה לעשות את זה הרגע, אני צריכה לעשות את זה בזמן הרלוונטי שלו. אז אם החלטתי שאני עושה מעשה חסד, אז אני קובעת לו זמן ואני עושה אותו. ואם החלטתי שאני מתחתנת, אז אני קובעת לו זמן ואני עושה אותו. זריזות או ההתעכבות בבחירות ובהחלטות, כן, ולהשאיר את הדברים באוויר, זה הרבה פעמים צורת התנהלות ולאו דווקא מוצדקת. כלומר, כשאני רוצה שהדברים שאני עושה הם באמת יהיו בפועל, באופן כזה, שאני לא יפסיד בהתנהלות שלי דברים טובים שאני יכולה לעשות, אז אני פשוט עוברת לעשייתה. כל פעם המחשבה ומיד אחרי זה מעשה. כן? וזה הדרך לקנות את מידת הזריזות. אז אנחנו שוב נחזור, בסדר? אז הוא אומר כך, בדרך קניית הזריזות, הנה האמצעים אשר נקנה בם הזריזות. הם אותם אשר נקנה בם הזהירות. אתם זוכרות את שלושת המדרגות של שלמי הדעת, של הפחותים ושל ההמון כולו? אותם מדרגות באותו האופן אנחנו גם נקנה את מידת הזריזות. מה הכוונה? הכוונה היא, ואנחנו לא נחזור, אבל במשפט, ממש חצי משפט אפילו, כשאנחנו רוצים לקנות את המידה הזו בנפש, שלום, כשאנחנו רוצים לקנות את המידה הזו בנפש, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבוד עם הכלים שמתאימים לי. זה אומר שאם אני משלמי הדעת, אז יעזור לי א', ואם אני מהפחותים מהם, יעזור לי ב', ואם אני מההמון כולו, יעזור לי ג', ומה שיעזור לי להשיג את המידה הזו, זה הכלים שאיתם אני אעבוד. בסדר, אתם זוכרות את זה? אנחנו דיברנו על זה המון. על הצורה שמתאימה לי, כשאני מבינה, כשאני צריכה דרבון באופן מסוים, אז אני אשתמש בדרבון הזה, גם אם זה לא נראה לי האידיאל הכי גדול. כי האידיאל הכי גדול זה להשיג את המידה הזו. להבין שאני לא רוצה, כן? אז אני עושה לעצמי תחבולות, כן? כדי לברך ברכת המזון בזמנו, אני אמרתי שאני לא קמה מהכיסא, שאני מברך את ברכת המזון. תגידו, מה, את ילדה קטנה? מה, את לא... לא בן אדם בוגר, מה, את לא מבינה שברכת המזון זה להגיד תודה להשם ושזה הדבר הכי גדול בעולם? אני מבינה, ואני לא מברכת, אז מה זה עוזר לי? אז אני משתמשת בתחבולה, והתחבולה הזו משיגה לי את מה שאני באמת רוצה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו עובדים על המידות שלנו, אנחנו עובדים לפי הכלים שלנו, וזה גם באמת בעומק מה שמקדם אותנו בחיים. כי אנחנו יכולים כל הזמן להיות עסוקים בזה שאני רוצה לחיות את האידיאל. ווואלה, אני יכולה לרצות לחיות את האידיאל מלא. אבל בסוף אני רוצה גם לראות בפועל מה אני עושה. ואני רואה שאני לא מצליחה. אז אני אבדוק מה יעזור לי להצליח. ואם מה שיעזור לי להצליח, זה לא לקום מהכיסא כדי לברך ברכת המזון. אז אני אחליט שאני לא לקום מהכיסא. וזה אחלה. זה עובד. כי בעומק אני מאוד רוצה לברך ברכת המזון. אבל מה? כשאני קמה, אז אני לא זוכרת, ואני לא זוכרת, ואני מתעצלת, ואני קמה, אז אשכרה זה אחד הדברים, אני חושבת שזה אחת הדוגמאות שאני נותנת כל שנה במדרשה, מאז שאני מלמדת, ואני אומרת לכם שזה עובד, זה פשוט עובד, ואני לא יכולה למצוא, להתחבר לאידיאל של הכרת הטוב באותה שנייה שאני שוכחת מזה, בסדר? ולכן אני בחרתי באופן הזה כדי להשיג את המבוקש שאני רוצה. זה לא תת-רמה, זה לא ילדותי, זה לא כי אני בן אדם קטן, זה כי אני בן אדם שרוצה לחשוב מעשה שאני רוצה לעשות, ואני רוצה לעשות אותו בפועל, ולא להישאר בעולם הרעיוני, שאני באמת רוצה לברך ברכת המזון כמו שצריך, אבל כאילו אני לא זוכרת את זה, ווואי, איפה שמתי לב, ווואי, עברו 72 דקות או לא עברו 72 דקות, וכל הדיונים המעצבנים האלה, לא רוצה אותם. ולכן אני בוחרת בחירה שעוזרת לי בפועל לקיים את מה שאני רוצה לקיים. בסדר? לכן, אני חוזרת לשלושת המדרגות, כל אחת בוחנת את זה, כמו שהיא בחנה בזהירות, היא בוחנת בזריזות, איזה דברים מועילים לה, למען קיום המצוות שלה, למען הדבר שאנחנו מבינים שהוא האידיאל של העולם הזה, מתוך כל הדברים שיכולים להסיח את דעתי, ומתוך כל הדברים שיכולים לגרום לי לא לעשות את רצון השם. אני בוחרת את הבחירות שלי ביחס למציאות, ואני בודקת איפה אני נמצאת, וזה בסדר גמור איפה שאת נמצאת. למה זה בסדר גמור? מה? את לא יודעת איפה אני נמצאת, אין לך מושג. אז בואו אני אגיד לך למה זה בסדר גמור. כי איפה שאת נמצאת, את בוחנת את העניין. ואת אומרת לעצמך, מה הצעד הבא שאת רוצה לעשות כדי להתקרב לשם, כדי לעשות מצוות, כדי באמת באמת לדייק את עצמך. ולכן זה בסדר גמור. כי אף אחד לא ביקש ממך לא להיות את, רק ביקשו ממך להתקדם כל פעם, צעד אחר צעד, לפי יכולתך. ולכן איפה שאת נמצאת זה אחלה. ומפה ואילך, רוצה לראות מה עוד אני יכולה לעשות כדי לעבוד את השם. אז אנחנו היום מדברות על מידת הזריזות. אומר הרמח"ל, מידת הזריזות זה אותם אמצעים, אנחנו קונים אותה באותו אופן, למעט עוד שני, מה זה למעט? להוסיף עוד שני דברים. אז בואו נראה. וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד, הזריזות והזהירות, כן? ואין הפרש ביניהם, אלא שזה באסין וזה בלווין. וכאשר התאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. כלומר, עצם הידיעה כבר מעוררת באמת את הרצון. כלומר, אם אני באמת, כן, אני רוצה לעשות את רצון השם, אבל יש לי פה איזה מחסום, יש לי פה איזה משהו שגורם לי שזה לא יהיה לי נוח, יש לי פה איזושהי בעיה, אז אני אברר אותה, אבל עקרונית, ברגע שזה מתברר אצלי כדבר שאני רוצה אותו, כן, אז כבר באמת באמת חצי מהעבודה נעשתה. ואומנם, מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה, הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה ועד היום האחרון. אומר הרמח"ל, תקשיבו, עקרונית זה הכלים. הכלים שאמרנו כבר במידת הזהירות. איך אנחנו קונים את מידת הזריזות? באמת כל אחד כפי מעלתו, כל אחד לפי צורתו, כל אחד לפי סגנונו, מעולה. אבל יש עוד שני דברים שיכולים בעצם להגביר את הקנייה, את הקניין של מידת הזריזות. אומר, דבר ראשון, הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. כלומר, בשתי מילים, הכרת הטוב. אם אדם, למה זה עוזר לדעתכם? דרך אגב, הכרת הטוב כדי לקנות את מידת הזריזות. מה הקשר? למה זה קשור? מה הקשר? גם אני יכולה להתקוע את זה בכל מקום, מה הקשור? שמה? כן, לא, זה ממש נכון. כשאדם הוא ממש ממש נגיד, תחשבו. נכון, כשאת מלאה כן, את רוצה להביע את אהבתך להורים שלך, כן, על כל מה שהם עשו לך, על כל מה שהם מועילים. כי יש לך איזה משהו, כאילו הם קנו לך איזה משהו שיש נורא רצית. בא לך, לא יודעת, מה אתם רוצים לשתות, מה אתם רוצים לאכול. כן, זה נובע מתוך הרצון שאני כל כך, כל כך, כל כך מכירה טובה, כן? אז אני באמת באמת יזדרז, כן? זה ישכלל את ההזדרזות שלי, כי, את הזריזות שלי, כי בעצם כשאני רואה את המציאות כזאת של טוב, יאללה, איך מרימים את עצמי, לי, לי, לי. אבל אם אני מבינה שיש לי פה משהו מדהים שאני רוצה באמת להשיג אותו, כן? אז, ואני מודה להשם על כל הטוב שיש לי, ובאמת תשימו לב שכשאתם שמחות, תבחנו את זה, באמת צורת הפעולות היא באמת יותר זריזה. כן, כשאנחנו שמחים, כשאנחנו בעצם מודים להשם על כל הטוב שלנו, מתי אנחנו שמחים? כשאנחנו מלאים בכל הטוב הזה. כן, שמחה אמיתית, לא שמחה דווקא חיצונית. אלא באמת, זה כל כך שמחה, אז ברור שאני מזדרזת לקראת דברים. נעמיק על זה עוד קצת. והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה ועד היום האחרון. כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אליי למטיב לו. אומר הרמח"ל, יש פה עוד משהו. גם השמחה שיש לי, כשבאמת אני מבינה שיש לי כל כך הרבה. אבל גם שבאמת כל אחת, אפילו נקדיש לזה חצי דקה, וכל אחת תחשוב כמה טוב יש לה בחיים. נכון, יש בלגנים, הרבה יותר קל לנו לראות את הבלגנים, תמיד הם צפים ראשונים, אבל כמה טוב יש לי. למשל, יש לי מה לאכול, ויש לי מה ללבוש, ויש לי כך וכך, ויש לי כך וכך, ויש לי כך וכך, וקיבלתי את זה ואת זה, ובאמת יש לי תכונות כאלה וכאלה. אני יודעת שהפיתוי הוא מיד להגיד מה אין, תנסו חצי דקה להגיד מה יש לכם, אתם תראו שאוטומטית, אתם תשאלו את עצמכם, זה אפילו לא, זה כמעט לא רצוני, וואו, כאילו, וואו, מה עושים פה זה, וואו. כן, כשאנחנו מאוד מאוד שמחים על משהו, תנסו לחשוב על איזה רגע ששמחתם שקיבלתם משהו, אפילו שהייתם קטנות. אתה לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה מעבר למלאות העצומה. ובעצם, בעצם, בעצם, כשאני מבינה שבאמת בצורה בוגרת יותר, כשאני מבינה שההורים שלי, אני רוצה להכיר להם טובה על עצם חיי. איך אפשר להכיר טובה להורים על זה שאני חיה? שאני חיה, רק חיה, לא מה הם נתנו לי, שאני חיה. הרי בלעדיהם לא יעזור לאן להסתכל, בלעדיהם זה לא היה קורה. בסדר? אין, כאילו, אין אפשרות אחרת. אז אני רוצה להכיר טובה על עצם החיים שלי. ואנחנו יודעים שגם במצב הכי, הכי הישרדותי שיש לאדם, החיים שלו זה הדבר הראשון שהוא שומר עליהם, כן? אני לא יודעת מי מכן חוותה אזעקות לאחרונה, אבל כן, כשאנחנו מרגישים בסכנה, אז המערכת ההישרדותית שלנו קמה לתחייה, כן? ואנחנו באמת נבלים. למה? כי באמת אנחנו מרגישים על אמת שהחיים שלנו בסכנה. ואז תגידו, וואו, אנחנו רגועים. המערכת הזאת מתעוררת. וטוב שהיא מתעוררת, כי היא שם רק בשביל להגן לי על החיים. זו המערכת הבסיסית ויותר שיש לאדם במערכת הגופנית שלו, כן? הגופנית נפשית, אבל כן, זו המערכת הראשונה, באמת היא נועדה להגן עליהם. זה שלפעמים אנחנו משתמשים בה גם שלא בזמנה, זה חבל, אבל ברמת העיקרון, המערכת הזאת מיועדת להגן עלינו. ולכן כשאנחנו רוצים להכיר טובה, שזה כאילו באמת להתמלא בהבנה של חדוות החיים, שיש לי כל כך הרבה טוב, זה באיזשהו מקום מחייב אותי, כן? אני מרגישה חובה כלפי מי שעשה לי את הטובה הזאת, כן? היסוד של כיבוד הורים, זה עצם זה שההורים שלך נתנו לך חיים, לא משנה איך הם מתנהגים אחר כך דרך אגב, בלי שום שיפוטיות, בלי שום כלום. עצם החיים שלי, על זה, רק על עצם החיים, אני חווה להם תודה. איזה מדבר זה, כאילו, מה? זה כזה, כזה דבר רציני? כן, כי בלי זה אין לך כלום. אשכרה אין לך כלום. בלי החיים שלך, אין לך שום דבר. אז אם בלי החיים אין לי שום דבר, בוודאי, בוודאי, בוודאי שאני צריכה להכיר טובה. על הדבר הבסיסי הזה שלכאורה, מה, אבל אחר כך הם לא, והם כן, והם כן הביאו, והם לא הביאו. זה לא מעניין. זה לא מעניין. זה כבר עניין שלהם מול ריבונו של עולם, אם הם עושים את תפקידם. כבר עניין שלך, אם אתה בת שלו, אם אתה עושה את תפקידך. זהו. אבל באמת הכרת הטוב בעומק שלה, בעומק של העומק שלה, זה באמת נועד להכיר על מה אני חייבת. אנחנו לא תמיד חושבים על זה ככה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, תלוי, תלוי. אני אכיר טובה, נתנו לי משהו, לא נתנו לי כלום, כשנכיר להם טובה, כן. אז אותו דבר על כל אחד. להכיר טובה על מה שיש לי, זה לפעמים את המובן מאליו הזה, כן? מכירים את כל הסיפורים שיש לנו, שכואב לנו משהו, כן? אז אנחנו מבינים שוואו, כשהמערכת הזאת עובדת, מי זוכר שהיא קיימת, כן? אתם יודעות שיש חילופי חומרים בגוף שלכם, שאתם אפילו לא יודעות להגיד עליהם תודה, כן? כמו שאני יודעת, כן? אז יש לנו באמת, או פתאום כואבת הרגל, יש לי איזה קרובת משפחה שפתאום התחילה לחוב לה הרגל. ואת, וואי, תקשיבו, זה עזוי, כאילו, אני לא מצליחה ללכת, אני לא מצליחה לקום, אני לא מצליחה לשבת. וואו, כאילו, ומי אומר תודה על זה ביום יום? מי אומר תודה? עכשיו, זה נכון שבטבעיות שלנו, אנחנו שוכחים את הטוב, אנחנו שוכחים. לכן, אומר הרמח"ל, תודה רבה. וואי, ממש, במקום לא, זה בדיוק שאני צריכה, תודה רבה. אז אם באמת אנחנו נמצאים בתוך איזושהי סיטואציה שאנחנו מבינים שבאמת, באמת, באמת, אם אני אכיר טובה, זה ירחיב לי באמת את החובה, את הבנת החובה, כי הרבה פעמים אנחנו לא מבינים כאילו מה אנחנו, כאילו, מה, אני מרגישה חובה כלפי מי, כלפי מה, כן, אבל פתאום אני מבינה שאני לא פה סתם, אני רוצה להגיד תודה על עצם קיומי, על עצם, כן, הנשימה שיש לי פה בעולם הזה, על איפה ששמו אותי, על מה שכן אני רואה בו טוב, כן? אז אני באמת מבינה שיש עליי חובה, אני לא פה סתם, כאילו שם אותי סתם בתנאים הכי נוחים שיש, כמה אפשר להגיד איזה תודה? אפילו ברמה הכי פשוטה, בגד ללבוש, לחם לאכול, לא יודעת, באמת, אנחנו לא מבינים כמה, הנה, אפילו על, על הכוס מים הזה, זה היה אפשר לסיים את השיעור בלי זה, בגדול, אם לא הייתי נחנקת או משתעלת או משהו כזה, אז היינו יכולים לסיים את השיעור ככה. אבל זה משהו שזה כאילו עושה לי עוד יותר טוב. אז ברור שכשאני אומרת תודה, אני מתכוון כמובן תודה לשליחה ותודה לשם. איזה דבר זה שמישהו מהשמיים, כן, שריבונו שלו מהשמיים דואג לי דרך שליחיו, תודה רבה. עכשיו אפשר להתעלם מזה. אפשר באמת להתעלם מזה, אפשר לא לראות את זה. אפשר לחיות חיים שלמים בלי לראות את כל הטובות הקטנות, או להגיד וואו, כאילו, כל דבר אני אתעכב עכשיו, אבל תקשיבו, זה ממלא את הלב, וזה גם יוצר את אותה מחויבות שאנחנו מעוניינים בה. אז אומר הרמח"ל, אם אתה רוצה להיות זריז, כן, תבנה לעצמך מבט של הכרת הטוב. תכיר טובה על הכי בסיס, מהכי בסיס ועד אין סוף. בסדר? אז רגע אני אברך. ברוך אתה אדוני ואין מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שווה. טוב, אז שוב תודה. אז עכשיו, כשאנחנו רוצים, כן, להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המטיב, יהיו אלה האמצעים שלא יתעצל ולא יתרפא מעבודתו, כי כשכבר אני מכירה טובה, שאני כבר מכירה בדבר הזה שאני זקוקה לו, אני כבר במקום אחר. אני כבר לא במקום של אוקיי, כאילו אני אתעצל, אני מבינה שאני למול ריבונו של עולם, אני לא מרגישה הכי בנוח להתעלם מחובתי כלפיו או כלפיי, כלפי המחויבות שלי לעולם הזה. כי הרי הועיל ואינו יכול ודאי לגמול אותו ואתו יתברך, לפחות יודע לשמוע ויקיים מצוותיו. אני אתן לכם דוגמה. בסדר, אתם פה במדרשה, זה נורא נוח לי לתת דוגמאות מהמדרשה. תחשבו שאתם, ברוך השם, מקבלות המון המון המון, מעבר לזה שהם מן הסתם, לא יודעת, אולי משלמים משהו, ואולי על המחיה שלכם והכל, אתם מקבלות בחוויה שלכם, אני מאוד מקווה, אני מתפללת שזה ככה באמת, שאתם מרגישות שאתם מקבלות הרבה הרבה מעבר. והרבה פעמים, אני מניחה שמי מכן שואלת את עצמה, וואו, איך אומרים תודה על הדבר הזה? ומה שזה יוצר, זה יוצר איזושהי מלאות שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר להסביר אותה ב... זה לא כאילו, אוקיי, שילמתי 2 שקל, קיבלתי ארטיק. זה לא זה. זה משהו הרבה הרבה מעבר לזה. ואז זה יוצר מחויבות. תבוא הרבנית ותבקש ממישהי משהו. מה קורה לה? סתם כאילו. אני מבקש ממך, תביא לי רגע את המפתחות, בסדר? או תעשי איזה משהו, תצלמי. מה אתם אומרות? מה קורה לכם? מה, לא, מה התנועה? התגובה. לא, התגובה. תבוא פה הרבנית, תגיד מי יכולה לעזור לי? מה יקרה? עוד יותר. מה? כולם התנדבו. למה? מה קרה? מה? עכשיו תבוא מישהי, תגיד מי בא לאחרת, מי בא לשטוף כלים? קצת פחות, בסדר? אנחנו אוהבים את השטיפת כלים. בקיצור, כן. אז למה? למה? זה אותה בחורה, זה אותה פעולה, זה לאותו מקום. למה יש לי התרוננות שכזו לסייע לרבנית לעומת לבוא לשטוף כלים? מה ההבדל? תנסו לחשוב מה ההבדל באמת. זה אותה פעולה. צריך לקום, ללכת לשם, להביא משהו, לחזור, לא משנה. לא לשטוף כלים, להביא משהו מהצד השני של הבניין ולחזור. ללכת לעשות את זה למען הרבנית, באמת אני אומרת, כן? תנסו לבחון את זה. את הולכת כמעט בדילוגים ואת חוזרת לא זכרת שהלך. ובשביל ללכת, בשביל עצמך, ללכת להביא לך איזה עת, אומרת לא, 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 לא נורא, נמשיך לשבת. למה? למה? תענו לכם, זה חשוב, תחשבו. למה יש הבדל? מעבר לזה שזה מכובד ושכבוד תלמידי חכמים הוא חשוב וכזה. כן, זה בפשטות הכרת הטוב שיש לי כלפי הדמות הזאת. ומה שתרצי, כאילו זה כבר לא משנה, תבקשים אני להביא לך זרדים, אני אביא לך. זה לא משנה, לא בחלילה בקטע מתבטל הדפר, אלא בקטע אמיתי של הכרת הטוב, של הבנה שאני רוצה להגיד את המעבר שיש לי, שקיבלתי פה או בכלל בחיים, בוודאי שאני מכירה טובה על הזכות הזאת, להיות במחיצתם, ללמוד את תורתם, הכל, הכל באמת נובע מהתכונה והמידה הזו. ולכן, אנחנו באמת, מה שיעזור לנו זה בעצם להתבונן על מה להכיר טובה. כי בקלות, כן, אתם זוכרות את המשפט הזה בהתחלה, נזילת ישרים, הוא אומר, יראה פרטיו ולא יקרב, זוכות את זה? שאומר, לראות את הפרטים ואתה לא תכיר אותם. אתה תראה, אתה, אם אני אשאל לך, יש לך רגליים, את תגידי שאין לך, לא הבנתי. ברור שתגידי ש... ואין לך, הם עובדות טוב, תגידי כן, מה את רוצה? זה רגיע, הכל בסדר, כאילו, מה השאלות? אלא שאני רוצה להכיר טובה, שזה עובד, שהמערכות שלי בגוף עובדות, כן? שזה תכלית התפילה של ההודעה בבוקר, ואני רוצה להגיד תודה על כל הטובה שיש לי, כי יש לי המון המון טובה, אלא שאני לא זוכרת לזכור אותה. אז אומר הרמח"ל, אתה רוצה להזדרז, תתמלא בהכרת הטוב, כך תרגיש חב את חייך לריבונו של עולם, חב את חובך לעולם ולמציאות. והנה, אין לך אדם באיזה מצב שימצא עם עני ועם עשיר, עם בריא ועם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. בכלל, את הפרק הזה, את החלק הזה בפרק הזה, אני ממש ממש ממליצה לקרוא המון. כי באמת שוכחים את זה, באמת שוכחים, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם וזה טבעי שנשכח, ולכן אנחנו צריכים להיזכר, בסדר? אז אין לך בן אדם, אומר הרמח"ל, ואם הוא אמר אני אחריו, אין לך אדם שאין לו על מה להגיד תודה, בסדר? אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו, כי קודם כל יש משפט די פסימי האמת, אבל זה משפט כזה שתמיד יכול להיות יותר גרוע, נכון? זה קצת פסימי להגיד את זה ככה, אבל באמת יכול להיות יותר גרוע. אתה יכול להגיד, וואו, איזה נורא, אבל יכול להיות גם יותר גרוע. אז קודם כל תחשוב כמה טוב נחסך, כמה טוב לך וכמה רע נחסך ממך, כן? כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לו להתברך על עושרו ועל בריאותו. העני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא, ואינו מניחו למות ברעב. החולל שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו ואינו מניחו לרדת שחת. וכן כל כיוצא בזה. עד שאין לך אדם, עד שלא יכיר עצמו חייב לבורו, ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבתי למעלה. כל שכן, אם יתבונן היות כל טובו בידו יתברך. ומה שמצטרך לו, ומה שמוכרח אליו ממנו יתברך, ולא מאחר. אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך ולא יחסר לו, ולא יחזר לו מה שהוא מוכרח אליו. והנחה רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתים בזהירות, כי כבר עניינם אחד, והדבר למד מעניינו, שלשלמי הדעת תהיה הערה מצד החובה ומצד ערך המעשים וחשיבותם, ולפחותים מהם מצד העולם הבא וכבודו, שלא תשיגהו בושה ליום הגמול, בראותו הטובה שהיה יכול להשיג ואיבדה. ולהמון מצד העולם הזה הוא צרכיו, כעניין שפרשתי שם למעלה. אז הביא הרמח"ל את שלושת המדרגות, שוב להזכיר שבעצם הוא הפך אותם בעצם, כן, לעניין, כן, שלושת המדרגות שהוא חילק בזהירות, הוא בעצם מחלק אותם שוב בזריזות, כל אחד לפי עניינו ומדרגתו, כל אחד לפי מה שהוא צריך כדי להתקדם, והוא הוסיף פה את עניין הכרת הטוב. בסדר? עד כאן שאלות? שאני אשתה פשוט. תשאלו. טוב, אז אל תשאלו. טוב, אז באמת זה נורא נורא ברור. הנושא הזה של הכרת הטוב הוא באמת דבר חשוב, והוא מאוד מאוד עוזר לנו בכלל להתמקם בחיים. כי אפשר המון המון להגיד מה לא טוב, זה המומחיות שלנו, אבל להגיד מה טוב. למשל, בימים טרופים אלה שיש מלחמה, ושיש בלגן, ושיש... קשה, באמת שקשה. קשה, ויש אבדות בנפש, ויש פצועים, ויש הרוגים. וברוך השם לא הרבה מדי, אבל עדיין יש מיליון ניסים! יבלה! אתם ראיתם את ה... מה? מה היה?
מה היה?
מה היה? קריה, אני אפילו לא מדברת, אני נמצאת איפשהו בעזה. אבל נכון, נכון, היה ניסי ניסים, נכון, נכון. היה ניסים, ובאמת אלוקים שומר עלינו בצורה לא רגילה. כל כך הרבה טילים, תחשבו, כל כך הרבה, כל אחד כזה יכול לעשות, יכול למחוק את כל מדינת ישראל, כמות הטילים שלהם, וכלום! בין בניינים, בשטחים פתוחים, 200 רקטות, אין נפגעים כרגע, אין נפגעים כרגע, והם אומרים את זה, הם כבר לא יודעים מה להגיד. הם כאילו, תגידו שיש נס, נו תגידו, זה נס, זה נס! נכון. נכון? ברוך השם. אבל נכון, אפשר לא להגיע למקלט? אפשר שלא יהיה מקלט? אפשר להיות בבניין מגורים? היה לנו איזו סיטואציה שקצת הוכיחה לנו שאפשר בממד גם... לא, זה ילד אחד.
יכול להיות, אני לא יכולה לומר.
הוא היה בתוך הממד. ואימא שלו במצב מאוד קשה. מי רסיס, תקשיבו. מה אני רוצה להגיד? אני לא רוצה להגיד שזה טוב. אני לא רוצה להגיד שאיזה כיף שכאילו, כן, חלילה. אבל אני רוצה להגיד שאפשר להסתכל על זה בשתי נקודות מבט. את צודקת מאוד, שאם אנחנו לא נעשה את שלנו ונשמור על עצמנו, אז ברור שיהיה יותר נפגעים, אין ספק. אבל ברוך השם שאנחנו שומרים על עצמנו, כי זה תפקידנו. אבל מדהים, 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 הנס שקורה פה, קורה פה נס. בכלל, אנחנו שכחנו, אבל הייתה פה קורונה, זוכרות? הייתה פה קורונה ממש לא מזמן. אנחנו רוצים לשכוח, אבל זה נראה לפני 30 שנה בערך שהייתה פה קורונה, אבל הייתה פה קורונה, אנחנו מדינה שמתהלכת בנס. ראיתי את, לא זוכרת, זה היה אתמול בערב, ראש ממשלה של איזה ארץ, איזה מעולני, שאני לא זוכרת את זה. לא משנה, מסתובבים מסכות, חבר'ה. מדינה חיה על נס. מישהו מברך אותנו. אנחנו באמת בעומק של העומק חייבים לחזור לזהות שלנו. זה הסיפור שלנו, ואנחנו חייבים מהר מהר, כל אחד כפי כוחו, לחזור לזהות שלו, לחזור לתפקיד שלו, אם באופן פרטי, כמו שאולי דיברנו בשבת, ואם באופן כללי, חייבים לחזור לזהות שלנו, כי אם אנחנו נחזור לזהות שלנו, כל יהיה כל כך יותר ברור. באמת, 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 יש לנו המון עבודה בתחום הזה. אנחנו לא מספיק מבינים כמה אנחנו העם הנבחר, ואין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. עצם השאלה היא הפוגעת בנו. עצם הספק הוא הפוגע בנו. אז בעזרת השם שבאמת, באמת, נבשע בקרוב באופן מלא, אבל בינתיים, בינתיים, יש מיליון ניסים. בואו נגיד עליהם תודה. מיליון ניסים, באמת, אני חושבת שמיליון. אני לא יודעת לספור עוד מיליון, אני אומרת לכם שיש מיליון. כי כל כך הרבה רקטות וכל כך הרבה, כל כך הרבה סיכויים לפגיעה, כל כך הרבה, כאילו מה, כאילו ממש לא ברור לי בכלל, ברוך השם שזכינו, באמת ברוך השם שזכינו, ומאוד איך אפילו בדיבור של העולם הזה, אם שולחים סטטיסטית כל כך הרבה טילים, ברור שמשהו יפגע, מתישהו. אז על זה הם בונים, אבל הם שולחים מיליון רקטות, מיליון נטו. מאיפה יש להם כל כך הרבה? הם שוגעים. מאיפה? מאיפה? וואי, זה טירוף, זה כאילו הזיה לעשות כל כך הרבה בלגן. מה נשמע? לא נורמלי, בקיצור, לא משנה. אז השורה התחתונה היא שהם שולחים מיליון, ואנחנו, עם ישראל חי. כי למה? כי עם ישראל חי במהותו. זה העניין שלו. אז אנחנו רוצים להגיד תודה לשם שזה ברחמים. אנחנו מבינים שזה ברחמים. זה היה יכול להיות בשום דבר, תראו, לא יודעת להגיד לאבדיל, אבל שנייה לפני הבלגן הזה, את הסיפור במירון, ברגע יכול לקרות אסון, ברגע, בתנודה של אוויר יכולה לעוף רקטה על בית מגורים שלא הספיקו ללכת למקלטים, בשנייה, זה יכול לקרות באמת ברגע, בסדר? ולכן אנחנו רוצים להגיד קודם כל להכיר טובה לניסים הגלויים, הגלויים, לא הנסתרים, בסדר? הסתרים אנחנו לא יודעים. הגלויים לחלוטין, מישהו פה, אני כאילו אומרת, צריך להיות פה איזה, לא יודעת, כאילו, לא יודעת, זה קצת בעיה לעשות מסיבה, אבל בעיקרון, בעיקרון צריך לה, באמת, אימא, רק תחשבו כמה דברים היו יכולים לקרות לכם, זה משעשע, לא יודעת, כאילו, זה באמת, לא, אני צודקת, אבל אני יודעת, זה משעשע, אני כאילו קצת נרגשת, כן, נכנסתי לזה. בדיוק. אז באמת ככה צריך לעשות. עשיתי לכם הדגמה של, אתם יודעות מה זה, זה בזריזות. כשאדם באמת באמת חושב לעומק על הטובות שיש לו, ועל איפה הוא יכול להיות ואיפה הוא נמצא, זה מה שקורה לו, בסדר? ואז ברור שאם ריבונו של עולם ידפוק בדלת ויגיד בואי תעשי, וואו. אני מתמלאת בחובה ושמחה, ואני רוצה להתחזק באמונה, ואני רוצה להתחזק בתפילה, ואני רוצה להתחזק בחיבור שלי לאלוקים ובעשייה שלי בעולם הזה, ואני מבינה כמה, אם אלוקים מחיה אותי רגע, אז יש לו סיבה. זה לא בטעות, זה עם סיבה. ולכן אני נורא משמעותית פה בעולם, ואני צריכה לעשות כל שביכולתי, למלא את חובתי לבוראי, ממש ככה. בסדר? אבל אם אני אומרת, וואו, כן, איזה מזל כאילו שאנחנו חיים פה במזל. אז אנחנו באמת נתונים לתחושת יד הגורל. ואז אין לי אפילו למי להגיד תודה, אבל כשאני מבינה שזה יכול להיות אחרת, שאני מבינה שהארץ הזאת באמת, באמת היא שלי, שאלוקים נתן לי ולאומתי אותה, אז זהו, אז אני במקום אחר, אז אני בהכרת הטוב אחר, אני בחיבור אחר בעזרת השם. בסדר? אז זה הכרת הטוב, כן.
אבל כאילו, כאילו...
את בהכרת הטוב, הכרת הטוב זה להכיר טובה על מה, מה שטוב, מה שטוב לך, ומה שקשה. כואבים מה שקשה לי, מה שמתסכל לי. זה גם, מצד האמת, דיברנו על זה כבר, שאין רע יורד מלמעלה, שבצורת רע, שזה באמת משהו שהוא באמת התמודדות בשבילי. אז אם חלילה אני צריכה להיפגש עם משהו שהוא קשה, שיש לנו את זה גם בשבוע המאוד מאוד מדהים והניסי הזה, יש גם המון המון ניסיונות, יש המון המון בהלות, ורק על הציר שלנו יש כל הזמן, כל הזמן זריקות אבנים ובקטבים ודברים, זה ברור שזה מאוד מאוד מעלה את הפחד וגורם לחששות וגורם לקשיים. אז קודם כל אני אומרת תודה רבה להשם על מה שכן יש, ואני מתפללת על מה שאין, על מה שאני מרגישה חסרה, על מה שקשה לי, לא מתעלמת מהרע, אני אומרת הכרת הטוב על כל הטוב, ותודה להשם על כל מה שטוב, ובאמת יש פה ניסים גלויים. ונכון שיש גם דברים שהם מאוד מאוד קשים, ועליהם אני כואבת ומוחה, כן? שאני חושבת שזה חרפה לעם ישראל, שאנחנו עוד בכלל עסוקים בשאלה מה לתת להם כדי שהם ירגעו, יבלה, איבדנו את זה לגמרי. אז אני כואבת את זה, זה כואב לי הלב, כואב לי הלב על מה שאומרים, כואב לי הלב על זה שאנחנו לא מחוברים לזהות שלנו, על זה שאנחנו יכולים עוד יותר להתחבר לעצמנו, עוד יותר להשפיע שפע של טוב. ואיך עושים את זה? וזה מעורר אותנו לעשייה. אז גם זה וגם זה חשוב מאוד. בוודאי, ממש לקחת את שני הצדים, אבל אי אפשר בלי להכיר טובה על כל הנסים הגלויים שקורים לנו. אנחנו עם כל הטרפת הזאת, עדיין אנחנו, לא יודעת, חיים, נושמים, אנשים הולכים לעבודה. בכל זאת יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, אבל עדיין אנחנו לא, קודם כל אני חושבת שההודעה הכי גדולה היא זה שאנחנו לא בגלות. כל הדבר הזה קרה בגלות, כל הפרעות, זה קרה בגלות, אלא שלא היה לנו לאן ללכת, לא היה לנו מי לפנות. עכשיו יש לנו למי לפנות, אז אנחנו מתבחינים על מי שאנחנו פונים אליהם, אבל יש לנו למי לפנות, יש לנו כאילו אבא ואמא, כן, יש לנו פה ארץ, יש לנו פה מדינה, זה לא דומה מה שהיה בגלות. בגלות היה פוגרומים, יהודים היו צריכים לברוח עם הזנב בין הרגליים ולהתחבא מתחת לאדמה. זה מה שהיינו צריכים לעשות, ואיך זכינו? זכינו אנחנו במציאות אחרת לגמרי. אז על הקשה, על הקשה נגיד שקשה. לא אומרת שזה קל, ואני אומרת שהשם ישמור, ושהשם ישמור על כולם, שבאמת אף אחד לא ייפגע מהתהליך הזה. אבל מצד שני, וצריך להתפלל על זה, וצריך לעשות עם זה, אבל צריך להכיר טובה על כל הגודל שכן אנחנו נפגשים איתו. בעזרת השם. טוב, אז נתחיל, אנחנו צריכים רבע לשבע או שבע? שבע. יופי. אז אנחנו נתחיל את פרק ט', שפרק ט' מדבר על המפסידים. והאמת שזה מאוד מתאים לנו היום. המפסידים של הזריזות. מה גורם לי בכל זאת לפספס? אמרנו שיש את הדרך לקנות, שזה ללכת למכולת, לשלם כסף ולקבל את המוצר. בסדר? איך קנינו? קנינו על ידי שלושת המדרגות, קנינו על ידי הכרת הטוב. בסדר? קנינו את זה בנפש, אבל עדיין גם אחרי שאני קונה, אני עלולה לאבד או להרוס את המוצר שקניתי, בסדר? אז כשאנחנו מדברים על 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 הפסד, כן, על מפסידי הזריזות, אנחנו מדברים מה יכול להפריע לי שזה יהיה חלק ממני? מה יכול להפריע לי שאני אאבד את מה שכבר קניתי? כבר קניתי. כבר יש לי את מידת הזריזות, אני כבר זריזה. אומר הרמח"ל דבר כזה: הנה מפסידי הזריזות הם מגדילי העצלה. והגדול שבכולם הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת התורח, ואהבת העידונים בתשלום כל תנאים. אומר הרמח"ל, הדבר הראשון זה שאדם מתרגל לחיים של עצלות. עכשיו דיברנו על זה כבר פעם בהקשר אחר, אבל נגיד שבאמת כל ההתקדמות, כן, דיברנו על זה בהקדמה למידה הזו, שכל הקדמה היא בעצם מעודדת אדם להיות עצלן, יש לנו מדיח כלים, שוטף רצפה, שוטף זה. אז בעצם אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד עצלנים. ואם אנחנו עצלנים, אז אנחנו כאילו לכאורה הולכים להפסיד את מידת הזריזות. אומר הרמח"ל, בקשת המנוחה הגופנית ושנאת התורח. בסדר? עכשיו צריך להבין, נורא, גם כשאני מפעילה מדיח, כמו שאמרנו, השאלה מאיזה מקום אני מפעילה את המדיח, כי גם הכלים של אתמול ושלשום יכולים לחכות שם, ועד שאני אוציא אותם. צריך להבין שזריזות, כן, ובקשת המנוחה, היא הדבר, כן, היא המאזן שאני מחפשת. כלומר, אני לא רוצה להיות כל הזמן בחיפוש, כן, של מה עוד יכול לעזור לי כדי שאני לא אצטרך להתאמץ בכלל. זה בקשת המנוחה. אם אני רוצה לייעל את עצמי, כן, אני רוצה, כן, אז קניתי מכונת כביסה פעם, זה לא היה כל בית, כן, ברור לכם שלפני 100 שנה היה, לא יודעת אם היה, מהרגע שזה נוצר לא לכולם היה, נכון? גם זה מן הסתם היה יותר יקר, ולא כל אחד יכל להרשות לעצמו, אז עדיין שתפו את הבגדים ביד, ועדיין התאמצו, וכן, לא מדברת על הנער, אפילו אחרי, בתוך הבתים, אז היו מבשלים אותם את הבגדים בתוך סירים גדולים, אפילו, אני חושבת שההורים שלי אפילו מספרים על זה, שזה היה, כשאני נולדתי, אני חושבת שהם אמרו שכשאני נולדתי, אז גם פתאום היה מאוד מאוד יקר לקנות חיתולים חד פעמיים לתינוקות. זה היה פעם ראשונה, כאילו כשאני לכבוד לידה שלי, פעם ראשונה שהם קנו חיתולים חד פעמיים ולא השתמשו בהם כל הזמן. השתמשו בהם כשהלכו לנסיעות או משהו כזה, אבל בבית השתמשו בחיתולי בד. ותחשבו איזה סרט, רק תינוק זה היה אומר שהאימא צריכה להיות צמודה למכבסה בערך, כן? הכל מלא ולבשל את זה. תהליך שלהם, היום את כאילו דוחפת את זה למכונה אחרי שעה, זה נקי, איזה כיף, בסדר? אז מה קרה לנו? מצד אחד העולם השתכלל, כי הוא הכין מכונות שיכולות להחליף פעולות סזיפיות שהאדם צריך לעשות. אז מצד אחד זה מעולה. מצד שני, מה הפסדנו? הפסדנו כאילו את הזריזות. אז אני רוצה עוד פעם להדגיש שהזריזות היא תכונת נפש. שגם היום אדם יכול להתעצל מלהכניס בגדים למכונה ולהוציא אותה. זה כאילו העבודה הכי קשה בבית. או ללכת וכן, להכניס למדיח או להוציא. כן, או להרים את הכיסאות כדי שהאירובוט יעשה את שלו. או לא יודעת. כל פעם אני יכולה להתעצל על משהו. כלומר, אנחנו רוצים להגיד שזה תכונת נפש. תלוי מה אני מחפשת. אם אני מחפשת לנקות את הבית בזריזות, אז אני אעשה את זה, לא משנה, בכל האמצעים שיש לי, בכל הדברים שיש לרשותי. אבל אני אעשה את זה באופן זריז. אז דבר אחד שגורם לי להפסיד את הזריזות, זה סגנון החיים שמחפש להקל על עצמי מצד העצלות. מצד זה שאני לא, אין לי כוח לעשות כלום, אז יאללה, כאילו בואו נקנה את כל הגדג'טים שאפשר כדי שיהיה. או שאני רוצה שהבית יהיה נקי ואני רוצה להיעזר במשהו, אז אוקיי, אז אני אקנה משהו שעוזר לי, אבל אני לא מחפשת בצורה מודעת משהו שכאילו יקל לי על החיים בצורה כזאת שאני לא אצטרך לעשות כלום. כי אם זו שאיפת החיים, אז זה, ברור שזה הולך ומכביד עליי. אז תמיד יהיה לי כבד, יהיה לי כבד לעשות כלום. להרים נעל מהרצפה כבר יהיה לי קשה, בסדר? כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכיל אותה בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלא תורד, וימאן ללכת אם לא לאיתור, וכיוצא בדברים כאלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר. כלומר, ברור שאם הצורה היא שאני צריכה ללכת בנחת, אני לא יכולה שיזיזו אותי וזרזו אותי, ואני צריכה שהארוחה שלי תהיה לתנאים, מה שנקרא, אני צריכה שהכל יהיה בדיוק, 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 אחרת אין לי מנוחה. אז אני גם, כשאני צריך לעשות דברים שאני כן רוצה לעשות, אני לא תהיה לי את התנועה הזו בנפש. או לקצר בסעודתו מפני תפילת מנחה בין הארבעים, אני באמצע אוף, אני לא יכולה, אני צריכה את הנחת שלי. או לצאת לדבר מצווה, אם לא יהיה העת ברור, כל שכן למהר לעצמו לעשות לדבר מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. כלומר, מה הוא מדבר פה? על הרגל. מה הרגל שלך? מה תנועת הנפש שלך? מה הכללים שאת קובעת לעצמך ביום יום כדי שתהיה לך באמת תנועה זריזה בחיים? כי אם כל הזמן כבד, אז גם שתרצי כבר לעשות דברים, הם יהיו מאוד מאוד כבדים ולא תוכלי להיות אדון לעצמך, כי כבר נעשה רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ולתורך. ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל מזכירים. צריך, מה עוזר לזה? לחשוב כאילו אני עובדת אצל מישהו. לא כאילו אני אעשה מה שבא לי, ואני אעשה את זה במנוחה, ולא היום אז מחר, אלא אני עובדת אצל מישהו פה, כאילו, אלא הוא, אני לא יכולה לעשות מה שבא לי כל הזמן, כאילו, יש לי מחויבות על הזמן שלי. כמו אחת הבנות שלי אמרה לי משהו, מה זה יפה, שאני בטוחה שאתם מכירות את זה, אמרה שראתה איזה אמרה כזאת, שאם היינו מתייחסים לשניות שלנו כמו שקלים, מכירות את זה? היא אמרה שראתה את זה שהוא, אני מניחה שזה דברים מפורסמים כאלה. אבל אם אנחנו מתייחסים לשניות שלנו בחיים כמו שקלים, וכל שנייה שעוברת היינו אומרים, וואו, הפסדתי, ובסוף היום זה מתאפס, ואז יש לך עוד פעם, יום למחרת. אז ברור שהיית רוצה להשתמש בכל מה שיש לך כדי לעשות. אבל אם אנחנו אומרים, טוב, לא משנה, עברו 5 שניות או 5 דקות, בסדר? דקות, מספר הדקות ביום, כל דקה שקל. אז אם הייתי רוצה להתייחס לזמן שלי כמו כסף, אז לא הייתי כל כך מבזבזת, והייתי יודעת שבסוף היום זה נגמר. הקופה מתאפסת והיא מתחדשת למחרת, ועוד פעם יש לי שקלים ועוד... זה מעניין להסתכל על זה ככה, זה ממש, ממש נחמד. בקיצור, באמת ההתייחסות שלי צריכה להיות שהזמן שלי הוא מאוד יקר, ואני עובדת אצל מישהו, כן? אצל ריבונו של עולם כמובן, ואני באמת רוצה לעשות את זה מתוך באמת אמון ואמונה, שיש לי את כל הכלים ואת כל הכוחות לעשות באמת מתוך זריזות ולא מתוך עצלות, כי נראה לנו הרבה פעמים שזה אפילו כבר הופך להיות חלק מהאישיות שלנו. סדר, אני כזאת, זה הקצב שלי, סבבה, אבל אם את עובדת אצל מישהו, נכון את נראית קצת אחרת? אם את מחויבת למשהו, נכון את נראית אחרת? אז אנחנו רוצים להיות במקום הזה. אז קודם כל לא להתרגל להיות עצלנים, בקיצור. וכדרך יוצא הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם הרי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב, ועל זה נאמר כי האדם לעמל יולד. וכשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא העבודה קלה עליו ודאי, כיוון שלא יחסר בעצמו הזמנה והכנה אליה. ועל זה אמרו חכמנו זכרונם לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ נישן, שהוא כלל להרחקה ותכלית מן המנוחות והעידונים. אז באמת המאמר הזה, למדתם אותו פעם? אז מה למדתם עליו? כן, נכון? אז מה המשמעות? פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן, כן? אז זה נשמע, וואו, כאילו מי שואף לזה? גם זה לא הרחבת החיים וזה לא משהו מלא וזה לא משהו שלם. למה שאני רוצה לחיות ככה? אלא בהבנה עמוקה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן, תבין שזה כאילו באמת, רק תכניס לעצמך לראש שזה באמת המינימום שאתה צריך בשביל לחיות. עכשיו אתה רוצה להוסיף עוד משהו, תוסיף, אבל תבין שאתה חי מעבר לבסיס. לא מתוך זה שאני רוצה לחיות חיי עניות חס וחלילה, אלא מתוך ההבנה שבאמת אני רוצה לחיות חיים שהם לא נמשכים כל הזמן למלא תנאים שאני צריכה בשביל X. אני יכולה גם לעשות את זה ביותר פשטות, אז נכון, אם יש לי עכשיו ארוחה טובה ופינצו אותי בארוחה טובה, אני יכולה לשבת ולאכול, זה אחלה. אבל אם כרגע אין, אז אני אסתדר עם מה שיש, כן? למשל פעם אחד הילדים שלי, אני לא אוכל כזה לחם, אוקיי? כאילו, לא אוכל כזה לחם, אז כאילו, אז בסדר, אז אוכל קורנפלקס, לא יודע, אוכל מה שיש, בסדר? למה? כי זה לא שאני לא יכולה ללכת ולהשיג לו לחם אחר, או לא יודע, צורה אחרת, אבל באמת באמת, ההתמודדות שלנו בחיים, היא לא כאילו, אם אני, אין לי את זה, אז אין לי. אם אין לי את זה, אז אני לא יכול. אני לא יכולה, זה מגיל אותי. אני לא יכולה, זה... בסדר, מגיל אותך, שימי כפפות, אבל תתמודדי, בסדר? צריך לדעת שהחיים שלנו, הם באמת, הם רוצים, הם יכולים להימשך אחרי המון, או כן, ללכת אחורה ולהיות עם מיליון תנאים של עצלות, שבאמת אני יכולה ממש לא לחיות בגללם. אני יכולה בעצם להגיד, וואו, כאילו, בלי זה אני לא יכולה, אז אני לא אתפקד. בלי זה, אם אין לי את א', ב', ג', ד' שלי, אז אני לא יכולה. וזה לא נכון. אז קודם כל, פת במלך תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. תדע שזה המינימום. על גבי זה, אתה רוצה להוסיף משהו? סבבה, אין בעיה, תוסיף. רק אל תהיה תלוי בזה. משמעות הדבר זה, כן, וברוך השם, אנחנו לא חושבת שאני נחשדת בתור מישהו שלא אוהב לחיות טוב, זה אחלה לחיות טוב וליהנות מהחיים, אבל לדעת שברגע שצריך, אפשר לשחרר את זה. לא להתרגל, ואפשר לעשות לעצמי כל מיני הרגילים, שאני לא חייבת דווקא את זה, ואני לא חייבת... אני יכולה להסתדר גם בלי זה, אני יכולה להסתדר גם בלי זה, והכל בסדר, לא תלויה, כן? אז ברור שגם אם התנאים של החיים שלנו הם מצוינים, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו באמת באמת לא זקוקים לכל הפינוקים והדברים בשביל להסתדר, ואנחנו יכולים גם תכלס, לא שאני עושה את זה הרבה, כן? לישון באוהל ולהסתדר גם כאן, בסדר? לא ישנה באוהל, בעיקרון. מתישהו זה יקרה, אולי שיצליחו לשכנע אותי שזה שווה משהו, אבל בשביל הכיף אני לא ישן באוהל, אבל בשביל הלימוד המידתי אפשר. טוב, אז אוקיי, אז עוד ממפסידי הזריזות. הוא רוב הפחד. החלק השני זה הפחד, אוקיי? הפחד הוא גם גורם לי להפסיד את מידת הזריזות. למה? אתם ישנות כבר. בכל מקרה אני אגיד לכם, אבל תגידו לי אתם, תנסו להתעורר רגע. למה פחד גורם לי להפסיד מידת הזריזות? למה? פחד מעכב בכללי ומעכב את כל העשייה שאני רוצה לעשות. יפה. זאת אומרת שלמשל, כן, אני רוצה לנסוע לירושלים, אבל עכשיו יש זריקות אבנים, אז מה יקרה? אז אני יכולה להחליט שאני לא נוסעת, בסדר? פעם אחת, פעמיים, שלושה. אבל אם אני מחליטה שאני ממשיכה לגור פה, וככל הנראה זה מה שקורה, אז צריך לקבל החלטה לנסוע בכל זאת, למרות שיש פחד וחשש, ובאמת יש פחד וחשש, וזה הגיוני שיהיה פחד וחשש, אבל עדיין, אני לא רוצה לתת לפחד לנהל לי את החיים, וזה יכול לעכב אותי לעשות מלא דברים טובים. כן? הפחד הוא רוב הפחד. זה לא אומר שאי אפשר לפחד קצת. אפשר, כן? אפשר לחשוב, אפשר לחשב חישובים. אבל רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו, כי פעם מירה מהקור או מהחום, פעם מן הפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. יש הרבה אנשים לצערנו שאחרי הקורונה ממשיכים לחיות כאילו יש קורונה, והם ממש ממש בפחד. מפחדים להוריד מסכות, מפחדים להיפגש עם אנשים כבר. כן, יש כל מיני תופעות שהתלבשו על התקופה הזאת, שאנשים באמת מתמודדים עם כל מיני קשיים. צריך לדעת שזה מעכב אותנו. בסופו של דבר, אנחנו לא חיים בגלל שאנחנו מפחדים. כן? וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה המלך עליו השלום, אמר אצל שחל בדרך ארי בין הרחובות. וכבר גינו חכמנו זיכרונם לברכה המידה הזאת, ויחסוה אל החוטאים, ומקרא מסייעם דכתיב, פחדו בציון חטאים, החזר עדה חניפים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה את. אלא על זה נאמר, בטח בה השם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ארעי בעולם, וקבוע בעבודה. אני באופן זמני כאן, עד 120, מתי שאלוקים יחליט, אני כאן. אבל קבועה בעבודה, כל עוד אני נמצאת כאן בעולם הזה, אני נדרשת לעבודה שאני צריכה לעבוד. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמנו, ויקח מן הבא בידו, ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון ליבו בטוח בהשם, ולא יראה מתולדות הזמן ופגעיו. שמה תאמר, הרי מצינו שחיוו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה, אפילו צדיק ובעל מעשים. ואמרו, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. ומקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, ואתם אמרו, ואפילו לדבר מצווה. זאת אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, ומקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, ואתם אמרו, ואפילו לדבר מצווה. טוב, אז אני לא ירחיב על החלק הזה, כי הוא, כן, כל הפסקה הבאה מעמיקה בזה. אבל בעצם יש להישמר לנפשותנו, כלומר מידת הזהירות, ויש להימנע בגלל כל מיני סיבות אחרות, בגלל הפחד, בגלל רוב הפחד, בגלל כל מיני דמיונות שיש לי, כל מיני חששות עתידיים. זה שני סוגות, סוגים של יראה. אני רק אגיד אולי את המשפט הראשון שלא נשאר עם שאלה גמורה. אומר הרמח"ל, דק יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש עוללות. כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש את הרשעים. כלומר, יש מקום להיזהר, בטח בימים תקופים אלה, יש מקום לזהירות, אבל יש גם מקום שהוא באמת באמת כבר גובל בפחד, בשטות, כן? אצלנו בבית בהתחלה כשהתחילו האזעקות, אז היו כאלה שחששו ובאמת החליטו לישון בממד, היה צחוק עם לילה ראשון, לילה שני, אחר כך אמרנו, טוב, נגמרה חגיגה, טוב, לא צריך לישון פה בממד. ואחד הילדים, כן, אחת הילדות, מאוד 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 חששה, היא רצתה להמשיך לישון בממד. היא אמרה, מה, כאילו אם יהיה משהו, אז עכשיו, עקרונית, מה אכפת לי? באמת, מה אכפת לי שתישן בממד? שתישן בממד. אבל אמרתי לה, אבל לא שווה לך לישון במיטה ולהיות יותר בטוחה? אז היא אמרה לי, איך אני יותר בטוחה? לישון במיטה, אני לא יותר בטוחה. אמרתי לה, אבל תרגישי יותר בטוחה. כי בסוף, מה שמכניע אותנו לישון בממד, זה הפחד, זה באמת פחד ודמיון. אם תשני במיטה שלך ותצליחי לישון טוב בלילה, אז תקומי בבוקר ותגידי, וואו, אני יכולה להיות בטוחה גם במיטה שלי, כן? כי באמת, 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 אם צריך, נלך. אבל כרגע לא צריך. אז זה למשל לעבור את גבול הפחד, בסדר? להשתמש בפחד בצורה שהיא שוטה, שהיא לא באמת שומרת עליי. זה כבר שמה, 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 משהו יקרה לי. ואז אני נמצאת בחשש מאוד מאוד גדול. זה יכול לעכב אותי מהזריזות, ועזרת השם בפעם הבאה נסביר בדיוק איך. תאבון שיהיה לכם.